את הלדרדוס ואת הכיפה.
מה זה לדרדוס?
הקסקס. זה ניגון ששרים אותו, נראה לי אורה ושמחה. מנוחה ושמחה, אור ליהודים, שרים אותו, זה, אני חושב, ניגון של הרב קרליבך, ששרים אותו על איזה ניגון מאוד קלאסי של שבת, ויש בית כנסת בירושלים, יקר, או יקר, בפי החבר'ה. קרליבך היה גם מלמד שם ומופיע הרבה וזה, והם פותחים את התפילה בשבת, קודם כל הם עושים תפילה, זה תפילה למבוגרים בלבד כזאת, הם עושים, מתחילים את התפילה באיזה 8:30-9, פללים בייזי, עוצרים את התפילה, עושים קידוש, עושים שיעור, חוזרים חזרה, ממשיכים קריאה בתורה ותפילה, או הפוך, או הקריאה בתופני, אבל כאילו עד איזה 12 כל העסק, משהו כזה, עם שיעור תורה באמצע, עוצרים, עולים למעלה, יש שני שיעורים לבחירה, אז הם פותחים את התפילה בניגון הזה, תודו לשם, הם שרים ככה.
Israel, Adon, Belén.
להבין למה התפילה נמשכת עד 12.
אפשר להשתמש בכף הזו בתוך ה...
זה בסדר, כי הכל פר ועדיף בלי הפסים. כף בלי פסים.
ברור, זה כמעט מגיע לזה בלי השיעור.
כי חופים בשמונה ובאים בתשע, זה הזמן של השיעור.
מה זה?
אמרתי ש... סיפרתי שזה ניגון שאספתי, כאילו לשיר אותו על הודו, זה בעצם מנוחה ושמחה אור ליהודים. הם שרים אותו על הודו בבית כנסת יקר בירושלים.
ככה.
יקר. אז סיפרתי סתם על המבנה של התפילה, זה נחמד לראות שבתי כנסת בנו כל מיני מודלים. אז הם מתחילים את התפילה, לא זוכר אם זה בשמונה וחצי או תשע, מתפללים ארוך, וזה קריאה בתורה, אני חושב אולי לפני, אז עושים קידוש, שיעור של שעה, משהו כזה, שני שיעורים אפילו, כזה שיעור, כזה שיעור, זה, ואז אחרי זה... כן, 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 לא, לא, לא רפורמי, לא צריך להיות רפורמי בשביל זה. כן, תודה. ואז אחרי זה הם חוזרים להמשיך את התפילה, הם מסיימים אותה באיזה 12. תפילה למבוגרים כזאת.
בנחת.
כן. אבל אתה יודע, זה קמת בלך תפילה שמתחילה ב... מה?
איפה אנשים וילדים בזמן הזה?
לא, אמרת שזה רק למבוגרים.
זה בנוי. נשים גם. זה בנוי לנשים שהם כבר לא עם ה... זה שהילדים מסתדרים לבד ואפילו שמחים שאמא הלכה לאיזה שעתיים. או אבא הלך לאיזה שעתיים. לא מחויב, יש משפחות שעושות הפוך. יש לנו חברים שיש המשפחה שממילא האבא לא בקטע של מניין והוא רוצה לשחק עם הילדים. אז הוא משחק עם הילדים בבוקר, היא הולכת להתפלל.
אז הוא לא מתפלל או שלא מתפלל במניין?
תלוי נראה לי, אבל גם כשהוא מתפלל זה מאוד לא דחוף לו שזה יהיה במניין. והוא נהנה לשחק עם הילדות שלו בבוקר שבת. אז היא הולכת לפה. גם טוב. תעשי את זה במקומי, תכווני עליי, אני פה אשחק עם הילדים.
וגם...
אני.
בשמחה.
הכין. כן, סוג של... בסוף כן הבאת לי כף עם פסים. יש פסים לרוחב, פסים לאורך.
כן.
הכל בסדר. אה? זה פסים גם. אז אנחנו נקרא על המלאך. לפני זה אני אעשה לכם השלמות. אני לא רציתי להשאיר את רחל ורבקה ככה, כמו שהשארנו אותם פעם קודמת, למרות שזה גם סבבה, אבל... אז ככה, מה שמסתובב לנו זה כמה נושאים בתוך הסיפור של לידת, אני עושה השלמות ככה לשבוע שעבר, ואז מתוך זה נלך לקרוא את המלאך. יש לנו... סיפורים שמה שמאפשר להמתיק אותם, יש כמה צורות להמתיק סיפור תקוע. בסדר? ואחת הצורות זה שמחברים אותו לעוד סיפורים וגם לממדים יותר עליונים, ואז פתאום איכשהו, בלי שאתה הורדת לגמרי את האלמנט המטריד בסיפור, הוא איכשהו מתרקח, נהיה יותר מתוק. אחת הצורות שהמדרש עושה את זה, או שאנחנו עושים בעקבות המדרש, זה לחבר את ה... סיפור לרצף, לתופעה שאנחנו רואים שהיא לא מקרית, ומנסים להבין אותה יותר רחב. אחת מהצורות זה גם להבין איך זה קשור אחרי זה לרמה היותר כללית. זאת אומרת שהסיפור הזה הוא לכאורה בשבילנו סיפור משפחתי של ריב בין שתי אמהות, אבל אחרי זה רואים שהוא גם סיפור שקורה לנו בעם, וכשאתה מבין אחד את השני, אתה מבין את הסיפור של העם, מול הסיפור הפרטי הזה בתוך המשפחה, אז שני הצדדים מתמתקים. גם אתה מבין אחרת את הסיפור של העם, וגם אתה מבין אחרת את הסיפור הפרטי. סבא שלי זרום לברכה, המוקד שלו בייחוד היה להסביר את זה, שאברהם זה לא מעניין כאברהם. אברהם מעניין כמשהו מבטא אצלנו כעם. אנחנו לא דנים, אברהם כן, לא, והוא כן גירש את האישה ולא גירש את האישה, שהסיפור הזה בייחוד מעניין בשביל להבין תופעות שקורות בזהות שלנו. כן? סוגיות שהזהות שלנו עוברת, ואנחנו חווים את זה כעם, וגם כדור, זה הוא עשה. אני הלכתי גם לצד השני, דרך הימימה, שאחר כך תחזור בחזרה, ותראה שכל הסיפורים הגדולים והתיאורטיים, הם קורים גם מאוד בפרטי. זאת אומרת שבבית שלך, אתה פותר את כל הסוגיות הרוחניות והלאומיות הכי גדולות. בבית הספציפי שלך, בריבים עם הילדים, בקינה והסינה, בריב על המקום, איפה מי יושב בזה, שם הכל אלו. זאת אומרת, כי אם הרחקת את זה ללאומי, אז יופי, אז הבנתי דברים על הלאום. בסוף אני בבית שלי, כשאני רואה קינה וסינה בין אחים, זה לא מתוק לי בכלל ולא רוחני ולא סתם מעצבן. אז אם אני הצלחתי איכשהו להמתיק, אני חוזר בחזרה, וגם הריב של הילדים על המקום, והקינה והסינה וכל הזה בין האחים, מקבלים איזה ממד יותר מתוק. ומקבלים משמעות. כן? שהקשר בין איש לאשתו, זה ייחוד קודש הבריך ושכינתה, זה לא משל. זה גם משל לכנסת ישראל והאומה, אבל זה גם ממש. אז כמו שיש סכסוכים בין קודש הבריך ושכינתה, אז יש גם סכסוכים בין איש לאשתו. זה גם בזה, כמו שיש קינה וסינה בין שני ממדים בעם ישראל, חלקים באומה שקוראים אחד את השני לגזרים, כמו שיהיה בהמשך. אז יש גם שני אחים שרבים, ורוצים להרוג אחד את השני. מעידך, מה שאם לקחנו את זה ללאומים, אז בעצם זה הוציא אותנו מזה שזה רק קטנוני. יש לזה צד קטנוני, אבל זה לא רק קטנוני. אתם מבינים מה אני אומר? שמה אכפת לכם מהמקום הזה? אתם רבים איתי פה עכשיו, מי קיבל את הבאפל היותר גדול? זה נורא לא הרואי, כן? אז מצד אחד, זה באמת לא הרואי, הוא מוכן להרביץ לאח שלו בגלל הבאפל. זה לא יפה. מצד שני, אם תסתכל פנימה, אתה תראה שיש שם עוד משהו. והעוד משהו הזה, הוא כן קדוש. למרות שגם הוא מביא לסכסוכים. אבל יש שם משהו שמעבר לזה. שמאחורי הריב על הבאפל, הם רבים גם על מקום בעולם, והם גם רבים על הרבה דברים. בסדר? אז מה שאני רוצה לקחת אותנו קצת לראות את הסיפור הזה של שתי נשים, את הסיפור של הרמאות, את הסיפור של יעקב שנראה כאילו מזיזים אותו ממקום למקום, והוא טוב, אני שכרתי אותך, בסדר, שכרתי אותך להלילה, נכון? למדנו שכור שכרתיך בדודאי בני. אז הוא אומר, טוב, כן, הוא נראה כמו לוקחים אותו ממקום למקום בלי... אז ננסות לראות בזה קצת רוחב. אז בואו נראה ממין פעם. יש מדרש, אני לא יודע אם למדנו אותו פעם יחד, אני חושב שאנחנו למדנו אותו פעם יחד, ואני אוסף בזה חלקים, כל שנה אני אוסף עוד איזה חתיכה בפאזל, אז אולי יתחדש להיות בזכות הקבוצה שלנו עוד חתיכה בפאזל. אנחנו רואים מדרש על בריאת העולם. בריאת העולם, בעצם, זה אותו דבר כמו להגיד לידה. בריאה ולידה זה דברים מאוד מקבילים. אז הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה בעצם הוא יולד. והמדרש רוצה לספר לנו מה העיכובים בתהליך הלידה של אדם הראשון. של אדם. אמר רבי ברכיה, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, ראה צדיקים ורשעים יוצאים ממנו. אמר, אם אני בורא אותו, רשעים יוצאים ממנו. אם לא עברה אותו, איך צדיקים יוצאים ממנו? בסדר, בימימה, הקדוש ברוך הוא בסתירה פנימית. תקוע, כאילו, מצד אחד אני רוצה לברוא אותו כדי שיצאו צדיקים, אבל אז אני יהיה רשעים. ומצד שני, אני לא רוצה לברוא את הרשעים, אז לא יהיה צדיקים. אני בבעיה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפליק דרכן של רשעים מכנגד פניו. בשפה גסה, הוא עבד על עצמו. אז הוא שכח שיש רשעים. דאג לא לדעת מזה. זה הפתרון כדי לברוא את העולם. כביכול הוא צריך לרמות את עצמו. ושיתף בו מידת הרחמים ובראו. כי יודע השם דרך צדקים ודרך רשעים תובד. איבדה מכנגד פניו ושיתף בו מידת הרחמים ובראו. איבד את דרך הרשעים מכנגד פניו. דאג לא לראות את זה. לא לדעת מזה. כביכול השכיח מעצמו... שהוא יודע שכנראה מאוד, אם לא די בטוח, שיצאו גם רשעים מהסיפור הזה. אחר כך מסבירים שהוא עשה אותו דבר למלאכים. זה דעה אחת מסבירה את זה, רבי ברכיה מסביר את זה בדיון של הקדוש ברוך הוא עם עצמו. הדעה השנייה, רבי חנינה, אומר שהוא לעצמו לא היה צריך לעשות את זה, אלא הוא היה צריך לעשות את זה למלאכי השרת. אמר להם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אמרו לו, אדם זה מה טיבו? אמר להם, צדיקים עומדים ממנו. כן? בשורה 9. לא אמר להם שרשעים יוצאים ממנו. למה? כי אם היה מודיע להם שהרשעים עומדים ממנו, לא הייתה מידת הדין נותנת שהיא בריא. אם אתה היית מספר את כל התמונה למלאכים, אז הם לא היו נותנים לבריאה לקרות. אז הקדוש ברוך הוא פשוט לא לגמרי סיפר להם את כל התמונה. זאת אומרת, המדרש מספר לנו שהמימד הזה, שמה שאנחנו קוראים לו רמאות, או איזשהו מימד של אמרינה אחותי, הוא הכרחי לצורך בריאת העולם.
זה
כן. זאת אומרת, מה זה? זה לא רמאות. אוקיי. הדחקה. כי צריך שהוא לא ידע מזה. מה זה איבדה מכנגד פניו? אפשר להגיד בוחר לא להסתכל על זה, בסדר? אבל צריך שזה עד כדי כך בוחר לא להסתכל על זה שאתה לא יודע. כי אם אתה עוד יודע, אתה לא עושה את זה. אתה צריך ממש להיות... אבל בסדר, נגיד שלא. נגיד שזה... כי... אני אגיד לך למה אני כן בכל זאת קורא לזה סוג של רמאות, כי אם אנחנו מדבר עם אנשים, תסתכלו על הטוב שלכם ולא על החסרונות, אז התגובה כמעט הראשונית של אנשים על זה, זה להגיד, אני עובד, מה, אני עובד על עצמי? מה?
לא,
אבל...
סתם, אני חושבת על מישהו שהוא מאוד 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 זה להעלים עין, כאילו. אנחנו עושים את זה, יכול משהו לעצמן אותנו או לא לראות לנו, ואנחנו מעלים עין כי... כי זה, כי אין טעם, או כי אין טעם, או כי באמת, אנחנו, הילד שלך עשה, נגיד, זה משהו כזה לא מתאים, אתה לא תצא עליו כל פעם, אתה לפעמים תצא, טוב, ראיתי ו...
טוב, בסדר, אז תקראי לזה העלמת עין או משהו, אבל זה לא ללכת עם האמת עד הסוף, נגיד,
לכאורה.
לא להתמודד, כל אחד ימצא את הפירוש המתאים לנשמתו, איך הוא קורא לזה. אבל למה אני אומר שבכל אופן זה נשמע כמו לעבוד על עצמנו? כי אם אנחנו, אחרי שעשינו טעות, אנחנו אומרים, לא, אני לא טעות, אני נפלא מאוד. אז בשביל הרבה אנשים החוויה הזאת היא של רמאות. שאני עובד על עצמי ואומרים, אני רוצה להיות אמיתי, אני צריך לראות שאני פנטריש. ואז מה שהוא אומר פה זה בעצם הוא מסתכל על האדם, על הטוב שלו, ולא מסתכל על הרע שלו. וזה ובעוד שהוא יודע שיש סדום ועמורה וזה, זה בחירה לא פשוטה. שהיא לא מובנת מאליה להרבה אנשים, והיא נתפסת לאנשים כרמאות, או כהדחקה, או כאילו מה אתה עובד על עצמך, אז אתה יודע זה.
אבל זה לא בהכרח, סתם, סליחה, אני לא אקח את כל הדיון לשם. אבל מידת דין זה לבחור צד. זה לבחור להסתכל ככה. כאילו, על המציאות, או על משהו שקורה.
ו?
כאילו, מידת דין, ו... זה גם חלקי, זה לא שלם. זה לא אמת שלמה.
בסדר, לא, אני לא... ודאי, את כבר במסקנה, איך מסבירים שבכל אופן, למה צריך להבין את המהלך של הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו עושים את זה לעצמנו, הרבה פעמים אנחנו חווים את זה כרמאות. בדיעבד, אתה אומר, זה נכון, כן, זה דווקא זה אמת יותר עמוקה, שאפשר להסביר את זה ככה, אז מה בכל זאת אמיתי בזה? אמיתי בזה שבאופן יותר עמוק, הצדיקים זה יותר בן אדם מאשר הרשעים. שהאדם הוא יותר הצדיקות שבו מאשר הרשעות שבו, אז לכן זה לא בלוף. אבל בחוויה הראשונית של הקיום זה נתפס כבלוף, וזה מה שלכן המלאכים לא מסכימים לזה.
וגם אתה בשני, שיש רשעות באדם. ויש לו מקום בעולם.
ש? שהוא לא ברא את זה בלי לדעת. כן?
הוא בוחר להכניס רשעים. מה, הוא כאילו לא יכול לברוא עולם רק עם צדיקים?
אז זהו. אז א', כן, בסדר. האפשרות לרשעים הוא בורא. אבל החידוש פה זה שהוא אומר שאם הוא יסתכל עד הסוף לראות את הטוב ואת הרע שיצא מהבן אדם, אין בריאה. אם הוא יסתכל על זה ממש ככה, אז זה מה שהמדרש אומר, אין בריאה. פה לצורך העניין, המלאכים יגידו, סליחה, עם כל הכבוד, אם זה גם וגם, אז לא רוצים. לא, אין, לא, אתה לא יוצא לדרך. עם המין הפיקחון הזה, להסתכל במבט מפוקח על המציאות עד הסוף בצורה הזאת, אין בריאה. זה אותו עניין, למה זה באיזשהו מקום, זה יפה לנו פה, אבל אחרי זה כשאנחנו רואים את רבקה מרמה את יצחק, ואת זה, הנושא הזה של הרמאות, אותנו הוא מטריד כשיורדים בסוף לבני האדם שהם עושים את זה. גם אם תגיד בסדר, בסוף יעקב היה יותר, אבל בא אחיך במרמה לקח את ברכותיך. כן? טוב, אבל אני לא, זה, את מביאה לנו את ההמתקה לזה, זה טוב. אני רק מדגיש את הקונפליקט, למה חשוב להדגיש את הקונפליקט? כי אנחנו לא מעניין אותנו ללמוד את המדרש הזה בשביל להבין את הקישקע של הקדוש ברוך הוא. מעניין אותנו להבין שאנחנו נעמוד בדילמה הזאת מחר, ואנחנו לא ברור שאנחנו נחליט כמו הקדוש ברוך הוא. כן? אתם מבינים מה אני אומר? זה מתאר אותנו יותר מאשר אותו, ואני צריך לדעת איך ייראה הדבר הזה בפניי מבפנים. ומבפנים זה ייראה הדבר בפניי. כן? כן? אתה יכול לפתוח?
שלום.
שלום. זה הקניות. אהלן אחי.
אהלן.
ברוך הבא. שים פה. אתה רוצה לשתות משהו?
תודה.
אז איפה היינו? כשאנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נראה את כל השלבים. בשלב ראשון נרצה לעשות משהו, ואז יקפיצו התנגנויות וזה יראה לנו כמו איזה רמאות, ואז אנחנו צריכים לעשות את הדבר. אז כדי שזה יהיה חי, תודה רבה, לילה טוב. כדי שזה יהיה חי, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו נפגוש את זה, זה יהיה דילמה חיה, זה לא יהיה פשוט ההחלטה הזאת, ולמרות זאת הוא מזמין אותנו להחליט כמו. טוב, בסיבוב השני זה גם כן אותו פטנט, אבל זאת אומרת זה כיוון דומה, אבל שם הקדוש ברוך הוא, זה מחלוקת בין מפלגות המלאכים, ואז הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את האדם, הוא לוקח את האמת ומשליך אותה לארץ. משליך את האמת כדי לברוא את האדם. ויש פה עוד סיפור אחר, מעניין גם, שהמלאכים התחילו לריב ביניהם, אז מהר הקדוש ברוך הוא הלך ברא אותו, ואז הוא אמר להם, מה אתם רבים כבר בראתי? טוב.
מה זה האמת הלמנה לארץ פעם?
כן, אז זה שאלה מאוד גדולה, שזה המתקה של העניין הזה, כי המלאכים לא מרוצים מזה שהקדוש ברוך הוא ישליך את האמת לארץ, ואומרים לו, זה ביזיון לחותם שלך, הרי אתה גם מעריך אמת. אולי זה חשוב לקרוא פה, זה מדרש מאוד מאוד יסודי. אם אתם רואים בעמוד, בשורה 14, אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, עשו מלאכי השרת קיטים קיטים. וחבורות חבורות, מהם אומרים יברא, מהם אומרים אל יברא, כן, הפוך. הדאו דכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים. צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא דכולי קטטה. מחלוקת בין מפלגות מלאכים, אלה אומרים לברוא את האדם, אלה אומרים לא לברוא את האדם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ, ותשלח אמת ארצה. לקח את האמת והשליח אותה לארץ.
למה?
נו, מה את אומרת? קודם כל זה ממשיך את הכיוון הקודם. אם היא פה, אז אין בריאת אדם. תלך טיפה אחורה, אני אראה את זה.
סליחה.
אני שומע מתוך הדברים שזה דומה למדרש הקודם, שאם אמת תהיה פה אי אפשר לברוא את האדם. אבל התמיהה הזאת שלנו, מה שאני לקח לי זמן לתמצת את המסר הזה, התמיהה הזאת שלנו זה אומר שאנחנו לא היינו עושים כמוהו, ואז יכול להיות שאנחנו לא מבינים עד הסוף איך לברוא את עצמנו ואת העולם. זה החלק המעניין זה שאנחנו אומרים, מה אתה עושה? אז אני מבין שכנראה אני לא הייתי עושה את זה. אז יש לי דיון עם הקדוש ברוך הוא, שמה, אני לא הייתי עושה כמוך, הייתי אולי יושב, עושה דיון, מקשיב לכולם. הוא עושה פה החלטה קצת דיקטטורית, ככה זה נשמע, וגם פטנט מוזר לפתרון של דיון. טוב, זה בדיוק מה שהמלאכים מגיבים. הדאו דכתיב, סליחה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה את תכסיס הטקסייה שלך? מה אתה מבזה את החותם שלך? חותם של ה... זה החותם של המלך. אז הם אומרים לו, תשמע, זה... אתה אוהב אמת, נכון? אתה לא מין קומבינות של יהודים. אתה עושה טריק, מחירת חמץ, נכון? אז המלאכים אומרים לו, אתה אוהב אמת, מה זה התעלול הזה? אתה מבזה את עצמך, לא אותנו, זה האמת, היא עובדת אצלך, היא לא איזה מין... ואז באה התשובה, שאז כל אחד צריך למצוא לעצמו משהו שממתיק את זה, תעלה אמת מן הארץ, או להבין את זה שזה טענת המלאכים, או להבין את זה שזה התשובה של הקדוש ברוך הוא, שבכל אופן, למרות שהשלחתי אותה, היא תעלה מן הארץ. או שהוא מצווה עליה, זה פתוח, שערי פירוש לא ננעלו, איך להבין שם. דוגמה אחת, אני יכול לתת לכם לפתרון העניין, זה שהוא אמר להם, אני אשליך את התורה לארץ, אני אתן להם משהו שיאפשר להם לפתור את הקונפליקט, משהו שיאפשר את הסולם מהעולם הזה של השקרים ושל כל הזה והקטטות, ובכל זאת זה אפשר להגיד ככה, או אפשר להגיד יש משהו אחר שאומר לכי האמת ותחי איתם קצת ותחזרי תגידי לי מה דעתך. זה מקביל לסיפור שהמלאכים נשלחו לארץ ואז הם חטאו יותר מהבן אדם, הנפילים אשר היו בארץ בימים ההם. אמר להם, אתם מסתכלים שם מלמעלה מהשמיים, זה מאוד יפה לדון לקו חובה את האדם, ולהגיד לו, אני לא כדאי שתיברא. לכי תעשי סיבוב בארץ, ותחזרי, תגידי לי אם את שופטת אותו לכזאת חומרה. כי אחרי זה הקדוש ברוך הוא יגיד במבול, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, זה היה קצת מוגזם שבראתי אותו בארץ, זה אתגר גדול מדי. הוא בתוך החומר, בתוך השטויות, הוא רודף אחרי הפרנסה, מה אתה מצפה ממנו? כאילו, מה אפשר לעשות? זה חלק מחיי, אז לכי לשם, ואחרי זה תחזרי, אז אחרי שהיא תחזור, היא תגיד, בסדר, תברא אותו, סחתן. לא יודע, יש הרבה, כל אחד צריך למצוא את דרכו, איך הוא מוצא את ה... אבל מה שלא יהיה משני המדרשים האלה, יש פה עניין. עניין שהאמת והבריאה, יש להם לפחות לצורה זמנית, יש להם מחלוקת. והפתרון של המחלוקת זה לא ויתור על הבריאה, אלא ויתור על האמת. או המתקה, או הסתרה, או גניזה, או שיתוף, או צמצום, או מה שאתם רוצים. אבל שוודאי שתהליך הבריאה, למי שחווה ומת, וטוב שהוא חווה ומת, הוא ירגיש שמשהו לא לגמרי אמיתי.
אז אנחנו צריכים לקרוא את כל הסתירות האלה מסיפור בראשית עד עכשיו. רציחות.
הנה חינם, זה הוכחה למה שאומרים המלאכים.
גידות וכו' וכו'. נו,
זה הוכחה.
אני אתנהג כמו בורא עולם שהוא משתף את מידת הרחמים במידת הדין. לראות את הטוב שבדבר.
או לכל הפחות להבין שלהיות אדם זה לא פשוט. בסדר, אפשר להקיש מזה עוד הרבה, צריך לישון על זה, כל אחד יקיש מזה. זה דוגמה אחת, להגיד, תראה, אני כשאני בא לקרוא את סיפורי הראשית ואני רואה אותם רוצחים אחד את השני, זה מזעזע אותי, אבל מאוד קשה לי לסבול את זה, שזה מה שקורה שם. אז זה אומר שאצלי יש מידת אמת חזקה. אבל השאלה, כמה המתקה יש לי בנפש לחולשות האנושיות שלהם ושלי בהתאמה? כשאני רואה בעצמי חולשות אנושיות, ואני רואה את הרשעות שיכולה לצאת ממני, ואני רואה את כל זה, האם יש לי מידה של המתקה, או שאני במידת הדין, ואז אני לא נותן לעצמי להיברות. אני לא נותן לעולם להיברות, כי אני דן אותו בעיניים של אש. אז בסדר.
בריאה של עצמנו. שזה...
גם, כן. זה משקף לנו, כי אני חושב שהרבה פעמים לא נעים לנו עם האבות, ואם אנחנו היינו עושים אותו דבר, גם לא היה נעים לנו עם עצמנו, אז... איזו רמה של סלחנות כזאת. טוב. סיפור המרמה הבא. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם, וישן ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתיה. אנחנו אנשים נחמדים כאלה, אז אנחנו חושבים, וואו, כבר התרגלנו לרעיון שהקדוש ברוך הוא מרדים את האדם כדי לברוא את האישה. אבל יש מדרש ששם בפה של חכמה יוונית או רומאית, רומאית אני חושב, שבא לשאול את חז"ל, מה יש לקדוש ברוך הוא להסתיר? היא מקשה על חכמים, אומרת, מה יש לקדוש ברוך הוא להסתיר? למה אתה מפיל תרדמה על האדם בשביל לברוא את האישה? תעשה לו את זה בגלוי. מה, אתה בלח בי משהו? אז בדיעבד, טוב, אז אתם לא חייבים לזהות את זה כאותו דבר, אבל אני נותן פה כרמז במדרש, שלא הבאתי פה את המדרש, כביכול התמיהה שמי שעושה משהו בתרדמה, שזה דומה לכשהוא ישן, אחרי זה אנחנו נפגוש עוד כמה דברים שקורים כשהאדם ישן, ומולידים לו את האישה כשהוא ישן, אז זה, למה לעשות את זה ככה? תעשה את זה כשהוא ער. ויש עוד מדרש גם...
מה הוא אומר על זה מדרש?
אז בואו נשאיר אותך ו... נביא לך את זה בשבוע, נשלח לכם את זה. נשאיר את זה ככה, זה... מה? אז אני אביא לך את זה בשבוע הבא, את המדרש, תקריא אותו בעצמך וזה, אבל לפעמים השאלות האלה שואלות במדרש, זה מעולה, כי כאילו בסדר, אבל יש דברים שפספסנו, ששמים בפה של אותה, יש כמה פעמים במדרש שמופיע, שבאו המינים, הכופרים, לשאול בבית המדרש איזו שאלה, ואז החכם עונה להם. אחרי זה יוצאים הכופרים, ואז התלמידים אומרים לו, לאלו דחית בקנה רצוץ, מה תענה לנו? זאת אומרת, השאלה נכנסה לבית המדרש, עכשיו לכופרים הוא ענה איזו תשובה כזאת, למשל הם שואלים למה אלוהים כתוב בלשון רבים. אז הוא אומר להם, בסדר, מה, כתוב ברא אלוהים ולא בראו אלוהים. ואז הכופרים הולכים, ואז התלמידים בבית המדרש אומרים לו, בסדר, אבל אתה יודע שזה לא תשובה, נכון? אז בוא תענה לנו תשובה רצינית. כי השאלה נכנסה לבית המדרש מהכופרים כאילו, אבל בעצם היא מזמינה תשובה יותר מעמיקה, שזה חשוב, זה הוליד איזה חידוש תורה שהתלמידים אמרו, וואלה, שואלים שאלה טובה. אז טוב, אחר כך מתחיל הסיפור הזה עוד פעם של הקניין, זה בסוגריים, זה ראינו את זה פעם קודמת, ואדם ידע את חווה אשתו, ותער ותלת את קין, ותאמר קניתי איש את השם, הקניין של האיש דרך הילד, משהו כזה, והקשר של השם לזה. בסדר, זה עוד נושא אחר, למה זה כביכול פותר את הקשר בינה לבינו וכו'. אני לא אעשה את כל המקורות, אחרי זה תראו שיש פה גם מקור על זה שהיו שתי חוות והיו שתי תאומות לקין והבל. שלוש בעצם. שהמדרש מנסה להביא אותנו שהסיפור שאנחנו פוגשים אותו אחר כך בהרחבה בפסוקים הוא בעצם תמיד היה. גם לאדם הראשון היו שתי חוות, חווה הראשונה וחווה השנייה, שעליה מספר המדרש שהיא זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, זה לא זאת הפעם ביחס לחיות, אלא זאת הפעם ביחס לבריאה קודמת של חווה אחרת, שהוא לא היה מרוצה ממנה, ואז הרדימו אותו ובראו לו אחת אחרת. זאת אומרת, גם שם היה אלמנט של שתי נשים שהוא לא רצה אחת ורצה את השנייה. עכשיו אנחנו קופצים רגע לעדה וצילה, שזה יותר מקרב אותנו ללאה ורחל. עדה וצילה הן שתי נשים של למך. למך הוא בן כמעט האחרון בשושלת של קין לפני המבול. יש שתי שושלות, השושלת שיוצאת מקין והשושלת שיוצאת משת. יש שני למך גם. יש למך אחד שהוא אבא של נוח, נדמה לי? לא. או סבא שלו, לא זוכר, ויש למח הזה שהוא למח בשושלת קין, והנה רגע לפני המבול כתוב ככה, בעמוד, בשורה 9 בעמוד 2. ויקח לו למח שתי נשים, שם האחת עדה ושם השנית צילה. עכשיו, תדלגו רגע לשורה 16, שתי נשים. כך היה דרכן של דור המבול. אחת לפריה ורבייה, ואחת לתשמיש. כן? זה כמובן, אחת לחדר המיטות, רק, והשנייה להביא ילדים. זה היה המנהג של דור המבול. אם נעשה קצת הרחבה של הרעיון, אחת עקרה ואחת ילדים. ובאמת הוא אומר, זו שהיא לתשמיש משקה אותה כוס של עיקרים. אמצעי מניעה, איזשהו תערובת של הסבים שגורמים לזה שהיא לא תלד. כדי שתעקר ומקושטת ככלה ומאכילה מעדנים וחברתה נזופה ואבלה כאלמנה. אחת היא באוהל שלו והשנייה יש לה הבית של המאמה שהוא לא בא לבקר אותה כי היא לא מעניינת אותו. זה מנהגם של דור המבול. הפילגש של היפנים, לא יודע, השנייה. וזהו שפירש איוב, רואה הכרה וכו'. אז העדה היא זו של פרי הרבייה, ותפילה היא זו של תשמיש.
עכשיו, זה לא יהודי בכלל,
מה? מה?
דור המבול הזה.
לא, אז לא אמרתי שהוא מספר את זה כאידיאולוגיה. להפך, מה שאנחנו רוצים להגיד, שזו נטייה אנושית ותיקה, יש לנו א' את סיפור שתי אנשים, וגם את היחס ביניהם, שאחת היא מועדפת והשנייה לא, ופה הוא מרחיב לנו עוד זה עוד, לאיזה סוג של מועדפת, אחת יש שני תפקידים, שהם לא באישה אחת, וגם, זה הפיצול הזה, אבל זה לא כשיטה. אבל אני בכל זאת אומר, שזה טיפ טיפה מזכיר באיזשהו אופן, בצורה שורשית, את סיפור רחל ולאה. שיש שתיים, ואחת היא המועדפת והוא אוהב אותה, והשנייה היא סנועה כביכול, ואז הקדוש ברוך הוא לפחות פותח את רחמה כדי שהיא תקנה את אישה.
יש פה ממלכנה, לא?
נכון, הלואן הוא הכי טוב לחמס הרבנים, ויש פנינה ו...
כן.
וחנה. כן, זה סיפור מאוד מקביל, גם היא הכרה והיא מאוד בצער על זה שהיא, ומה זה אומר וכו'. אז הפתרון של סוגיית שתי אנשים, ואני אומר כבר בהקדמה, שבכוונות התפילה, רחל ולאה לא השארנו אותם כהיסטוריה, אלא רחל ולאה הם דברים שפוגשים אותם מבחינה רוחנית כל יום. עד שבשיא הם הופכות להיות אחת. רחל ולאה מתאחדות. לא יודע. אם אנחנו נצליח להבין מה זה רחל ולאה מבחינה מהותית, ואנחנו נבין למה יעקב רוצה את רחל ולא רוצה את לאה, ולמה בכל זאת זה משהו שאנחנו צריכים מתישהו איכשהו לפתור את רחל ולאה, ולכן איכשהו יוצא שבסוף למרות הכל יעקב כן מקבל את לאה, והיא כן חלק מבניין השבטים. אז אם נצליח להבין את זה גם באישי וגם בזה, אז אולי נבין מה הכוונה שמתישהו הסתירה תיפטר והם יהפכו להיות אחת. אבל צריך להבין שמלכתחילה, לפני הפתרון, הם לא אחת, והם אפילו באיזשהו סוג של סכסוך. אז יש סכסוך ממש, או יש מצב שבכלל הם לא חלק מאותה משפחה, וברחל ולאה הם כבר חלק מאותה משפחה, והם בסוף פועלות יחד ביציאה מבית לבן, וזה לא סכסוך מהסוג הזה, זה לא דור המבול, אבל זה לא שנפטרנו לגמרי מהשרידים של חוויית המתח בין רחל ולאה. ואחרי זה אנחנו גם ברמה הלאומית נראה שיש מחלוקת בין בני רחל ובני לאה. מה אני רוצה להציע? אני כבר מקדים בעצם את הסוף קצת. אני רוצה להציע שזה דומה למחלוקת של הקדוש ברוך הוא אם לברוא או לא לברוא את העולם. שמה זה רחל ומה זה לאה? אולי אני רוצה להגיד. שלאה מבניה יש את יהודה. לאה מבניה יש את דוד. בסוף, כן, דוד הוא מבני לאה. הוא משבט יהודה. בית לחם יהודה. מבית לחם
יהודה. הגיע מאזור עשיו דווקא משהו?
זה משהו אחר, זה שחלק מאבותיו זה בא גם מילות. שזה עוד סיפור. אבל רגע, שמה, אולי, שדוד זה סיפור בת שבע. יהודה זה הסיפור עם תמר שהוא כמעט שורף אותה. זה החלק הלא אסתטי. נכון שבסוף ממנה יוצא דוד מלך ישראל, אבל גם דוד בעצמו, כשהוא בא, אז שמואל לא רוצה להמליך אותו. וגם יש סיפור במדרש עליו שהוא הבן של האישה השנייה. ולכן הוא מזולזל במשפחה, ולכן זורקים אותו להיות עם הצון, ואומרים, זה כאילו, אף אחד לא חושב בכלל לקרוא לו למעמד ההמלכה. אתם עוקבים פחות או יותר? לא? דברו איתי אם לא. שכרעיון זה המפשלים, זה הפשלות. שמהם יוצא בסוף משיח, מה שתרצו, אבל זה החלק הלא יפה שאתה לא רוצה אותו. כן, כן, כן. שדוד לכתחילה, אתה מנסה להבין למה כל הזמן מספרים לך את דוד כההוא שלא רצו אותו להיות מלך. ושאול, שאול הוא מבני רחל דווקא, מבנימין, והוא רם וניסם לעם.
וואי, תמיד שמעתי הפוך. תמיד.
שמה?
ששאול ממש מפשל בהמלכות שלו. כאילו, הציגו לי, זה פשוט, אני לא זוכרת כאילו איזה שיעורים, אבל בדיוק הפוך.
לגבי
האופי
שלהם?
כן,
לגבי
כאילו,
שלהם.
מסמלים בדיוק.
כן. טוב, אז אני לא חושב, אני חושב ששאול... זה לא שהוא מייצג את הפשלות, הוא מייצג את חוסר היכולת לקום מפשלה. ברגע שהוא נופל, זהו זה. וזה דווקא קשור להיותו יפה, להיותו החלק האסתטי שלך, החלק כאילו המסודר. ודוד זה דווקא, גם איכשהו, הסיפור איכשהו נולד, לפחות במדרש, זה מהפילגש ומהאי, זה לא בדיוק מפילגש, זה האישה השנייה של אבא שלו בשעה שהוא... לא זוכר, אני אחפש את המדרש הזה, הוא מדרש חשוב להקשר שלנו. גם. אז בעצם לא רוצים את החלק הזה. למה? כי הוא לא יפה. ואתה לא רוצה אותו, והקדוש ברוך הוא ידאג לדחוף לך אותו בכל זאת. כי אל תחפש להיות רק ביפה. רק בחלקים שאתה, אם היו שואלים אותך איזה חלקים אתה היית בוחר בחיים, היית מוריד איזה שלושת רבעי. והקדוש ברוך הוא יודע שיש הרבה דברים טובים, דווקא בתוך החלקים שאתה לא רוצה מהחיים שלך. אז ואולי אפילו לא רק חלק, זה ממש רשעים. הטעויות שלך, הדברים הכי לא יפים שלך, את זה אתה לא רוצה. אז לצורך העניין, אם נגיד שאני קולע שלאה זה הכיוון הזה, הוא ישנוע בגלל משהו כביכול רואה שיוצא מהמהות שלה, זה ההוא שלפחות למרית עין יהרוג מישהו בשביל לקחת אשת איש. ההוא שישרוף את תמר ויקרא לזונה כשהוא, זה הסיפורים האלה. אני רוצה להראות לכם שהנושא הזה הוא ימשיך במדרש עוד, בסדר? בני נוח, נוח נכנס לאוהל אחרי המבול, והוא שותה מן היין ומשתכר. ואז מה קורה? גילוי ערוות האבא. שתי דעות במדרש, מה הוא עשה שם הבן שלו. דעה אחת, שהוא סירס אותו. דעה שנייה, שהוא שכב איתו. אבל מה משותף? שהאבא שיקור ולא יודע מה קורה. זה זיווג מאוד מקולקל, שנעשה בעת שהאבא שיקור ולא יודע. וזה זיווג זכר לזכר. אבל, סיפור הבא, בנות לוט. לוט יוצא מצוהר, שזה בחינת אחרי המבול, נכנס למערה, שותה, ומה קורה? לך נשקה את אבינו יין, בשורה 33, ונשקבה עמו, ונחיה מאבינו זרה. עכשיו תקשיבו למילים. ותשקן את אביין יין בלילה הוא. ותבוא הבחירה ותשכב את אביה ולא ידע בשרבה ובקומה. מה קורה פה? יש פה לידה הפעם. שנעשית כשהאבא שיקור ולא יודע עם מי הוא שוכב, או שהוא שוכב בכלל, ונולד מזה מואב. והיא ממחרת, ותאמר הבחירה אל הצעירה, המילים האלה מצלצלות לכם משהו, לא יעשה כן במקומנו לתת את הבחירה לפני הצעירה. זה עוד הקדמה לא סימפטית ולא יפה ומקולקלת, אבל בכל אופן אתה לא יכול שלא לשמוע את השורשים לסיפור של רחל ולאה. ומה עוד אתה לא יכול שלא לשמוע? מה קרה ליעקב? הוא לא ידע. הוא לא ידע עם מי הוא. ככה נולד ראובן. עכשיו, אור החיים הקדוש, אני חושב, מסביר שזאת אחת הסיבות שהיו אחרי זה בעיות עם ראובן.
איזה בעיות?
אה?
איזה בעיות?
בלבל את יצועי אביו. לא בלבל את יצועי אביו, זו עוד מילה יפה. וישכב ראובן את בלהה פילגש אביו. זה בפסוקים. אז מה שהאור החיים הקדוש מסביר שם, זה אומר, כי יש, למרות שזה לדת השבטים, ראובן נולד על ידי זיווג בלי דעת. אמנם זה עם אישה, ושבסוף איש טוב, וזה לא הסיפור, זה לא עם הבת שלו, אבל עדיין, יש פה תופעה שאנחנו מתחילים לראות אותה חוזרת, שנעשית לידה בבלי דעת, של הגבר דווקא. כשאנשים מנהלות את כל הסיפור, כשבעוד לוט היה ממש שיקור, והמצב היה, וגם הלידה הייתה יותר של גילוי עריות, בכל אופן, גם פה בסיפור יעקב אתה רואה גרסה הרבה יותר מעודנת בכל זאת של אנשים מגלגלות את הסיפור הזה על אף דעתו של הגבר. משהו פה קצת יותר סימפטי אצל רחל ולאה זה שכשיש את המחלוקת בין הבחירה והצעירה מי תהיה עם עם הבעל, אז היא מיידעת אותו לפחות. היא אומרת לו, שחור שכרתיך בדודאי בני, היא לא משקה אותו יין ו... זה לבן, לבן מרמה אותו ממש, הם לא מרמות אותו. היא אומרת לו לפחות. אבל עדיין, התחושה שלנו שיעקב זה קורה לו, זה לא לגמרי יעקב מוביל את הסיפור, אני חושב שזה גם שורשי, שיעקב לא מוביל את הסיפור, ואנשים מובילות את הסיפור. אם היה לנו קודם, גילינו את רבקה, שהיא אישה מדברת, ששואלים את פיה. אחרי זה גילינו את רבקה שמוליכה את כל הסיפור מעבר הברכות ליעקב. עכשיו יש לנו את רחל ולאה שמוליכות את כל סיפור לדת השבטים. כלומר, אם הייתי אומר את זה ככה, אם זה היה תלוי ביעקב, כנראה שלא היינו נולדים 12 השבטים. זאת אומרת, התחושה שלנו שהוא פסיבי פה היא מוצדקת, ואנחנו צריכים להבין למה. אבל קודם כל לראות שזה חוזר על עצמו, שיש רגעים בסיפור של התורה, שאם זה תלוי בזכר, אין לידה. אז צריך לעבוד עליו.
סיפור התרדמה.
אגב,
לגמרי.
צריך לעבוד עליו. הוא תקוע, זה לא יקרה. אתם יודעים מה אני אומר? עכשיו, יש את הצורות המכוערות של זה. זה הצורות המעוותות של זה, זה שהיא לוקחת ממנו ילד בכוח, בסדר, יש את כל הסיפורים, אבל עדיין, למה זה? אז אם אני הולך עוד איזה צעד קדימה, שסיפור אחד של נוח וסיפור אחד של לוט קורה אחרי המבול, למה יש רגע שהזכר לא מוכן ללדת? לא רוצה. אז אחת הסיבות היא ייאוש. המצב שהזכר לא רוצה ללדת, כי הוא אחרי המבול, יש בצדק, הוא לא רוצה ללדת. הוא אומר, תראה מה קרה מהלדות הקודמות, לא רוצה. אחרי סדום ועמורה, גם הוא לא רוצה ללדת. מבחינתו נגמר העולם, לא רוצה.
למה אישה כן רוצה? כי זה חסד
בדין? זה שאלה.
יש גם במצרים
את זה. זהו, אני מגיע לשם גם. אני מגיע לשם גם. אני לא יודע אם לצייר את זה דווקא על חסד ודין, כמו... אולי נגיד ככה, שיתוף מידת הרחמים או משהו כזה, אבל שהאישה... אצלה במהות של המונח הרצון להוליד לא במובן הקטנוני של זה אני רוצה ילד כדי למצוא משמעות, אלא זה גם צד של זה, אבל הצד היותר פנימי של זה, היא רוצה להוליד את הילדים, דהיינו יש בה את הרצון לברוא את הילד. זאת אומרת שבוויכוח שראינו בין המלאכים שם והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תפד את הצד הנשי, שהוא אומר למלאכים זה יפה הוויכוח שלכם אבל אני יולד בכל זאת. כי תבין מה אני אומר, בנקודה הזאת האישה היא, יש בה את הצד של צלם אלוקים שהיא רוצה להוליד את הנשמות. זה ה... עכשיו אולי באיזשהו אופן היא גם יותר מסוגלת להכיל את המקום של הסיבוכים. היא גם מסתדרת שם טוב בעצמה. בסדר, אז בגלל הסיבוכים לא נלד, אז מה אתה רוצה, זה, אני בא, בוא, נלך, תשלחם את ארצה. אבל אם היא תחכה לו, זה לא יקרה. זה כמו, אם נחכה למידת הדין שם בתחילת בריאת העולם, ההוא שרואה כל כך צלול, מה יקרה, וזה, לא יהיה לידה.
אפשר שעות זה כמו אורות וכלים, אם כבר מסתכלים אנשים ו...
כמה?
דברים ש... אישה זה הכלי, והכלי משתוקק לאור, והאור מאיר כל הזמן. והתפקיד שלו זה להאיר, להיות השפע, אבל בלי שהשפע יהיה בתוך הכלי, בלי, ש... בלי שהוא ימלא אותו, בלי שהכלי ישתוקק אליו, והוא ימלא את עצמו בשפע שהוא אותו שפע כל הזמן, אז זה מאוד מזכיר את התמרון של האישה, את הגבר, ש...
היא צריכה...
הוא
האדיש,
שהוא
האדיש, הוא לא זז.
הוא כן? הזרע, הוא המקור לזה. כן, והיא ההשתופקות.
אז מה שאתה אומר קשור לנושא בפנימיות שנקרא מים נוקבין. כן, מים נוקבין, שהלידה זה... ככה זה. הלידה קורית על ידי מים נוקבין, ולפעמים אנחנו אומרים, למה אני צריך להתפלל כדי שהקדוש ברוך הוא יוריד שפע? שיוריד את השפע. מה, אני צריך לבקש? אז זה אותו דבר. למה הם צריכות להגיד לו, בוא אליי, תלד, וזה קצת דומה לדבר. למה? ככה. לא יודע, אתה יכול להגיד את זה מצד האידיאולוגיה של זה, ואתה יכול להגיד את זה גם מצד החולשה של הזכר, לא רק כי הוא כזה אור וסטטי וזה, והם זה, אלא גם שיש נקודה של אור שיש בה, בנשים צדקניות, שאין בצד הזכרי, שזה המים נוקבין והתשוקה להוליד, ושהוא כאילו יכול להגיד, אני אסתדר בלי זה. מבחינת הזכר, אז שלא יהיה עולם. אז שלא יהיה ילד. מה קרה? איפה רואים את זה בזוגיות, נגיד? שיסתדרו לבד, כאילו, שתבין, יש משהו כזה, קר להם. שיהיה להם קר. מבחינתו, שילכו, מה קרה? היא הולכת להציל את הילד, והוא... זה בסדר, שלא יהיה ילד, מה? אני אומר את זה בצורה קיצונית, אבל באיזשהו מקום התנועה הזאת שהיא אכפת לה מהילד יותר ממנו.
האישה הזו שאומרת לגבר בדרך כלל, נו, נו, מה קורה? זה לא...
כן, הוא לא זז. אז, אבל יש בצד של גם הייאוש, של אם זה אחרי המבול ואחרי סדום ועמורה, אז יש את הייאוש שאחרי שהרשעות התגלתה, ואחרי שהפשלה התגלתה, ויש ייאוש אחר, שהוא הייאוש שראינו במדרש, שהוא הייאוש לפני שזה קורה. זה מה שהמלאכים אומרים, שיהיו רשעים עוד לפני שהם באו. אז גם עליהם צריך לעבוד, וצריך לעבוד גם על הייאוש שיש לו קייס, הייאוש שכבר ראינו את הטעויות, ראינו את התקלות. אז גם על זה צריך להתגבר. זה עוד צורה אחת של להסביר למה לפעמים... משאיר לך שערי פירוש לא ננעלו. לא, זו שאלה. שאלה מצוינת.
כי השלום כבר בארץ. האמת לא. השלום רואה את הקטטה, רואה את הנמוך. האמת היא כאילו. אה.
עכשיו, מה שבלשון של סבא שלי במדרש, תראו במדרש בעמוד 3 בשורה 6, לך נשקה את אבינו יין ונחיה מאבינו זרה. אז המדרש אומר, רבי תנחומה משמד שמואל אני חושב, ונחיה מאבינו בן, אין כתיב, אלא זרה. אותו זרה שהוא בא ממקום אחר, ואיזה זה מלך המשיח. במשמעות הפנימית הם רוצות להוליד לידה משיחית. לידה משיחית זה לידה שלוקחת עוד צעד קדימה בהתפתחות. הן רוצות להוליד את המשיח. הן לא רק רוצות בן. רוצות להוליד משיח. נעשה את זה קצת יותר קרוב, מה זה משיח? להוליד את השלב הבא בהתפתחות של האנושות. להוליד עוד בנים בלי התקדמות מדרגה משמעותית, זה לידה, אבל זה לא לידה משיחית. לידה משיחית זה קפיצת מדרגה. קפיצת מדרגה זה בעיה. צריך לעשות את זה בלי דעת.
זה בנות לא טובה, נכון?
נכון.
ומעניין
את
המשיח?
כן. זאת אומרת, בוא נגיד ככה. יש מפרשים שאומרים, צא, זה לא לשם שמיים, אבל יש, אני חושב שהציר המרכזי במפרשים הקלאסיים, זה דווקא שהם חשבו שאין עולם, ושהם התכוונו לשם שמיים. אני חושב. אבל גם אם תגיד שזה לא לשם שמיים, אפשר למצוא את נקודת הלשם שמיים בתוך הלא לשם שמיים. טוב.
אבל אבל למה החוסר דעתי בזכר ולא בנקבה?
מה?
למה החוסר דעתי בזכר ולא בנקבה?
מה אתה אומר?
אני חושב, מהר בזה כרגע.
הוא לא יכול לשכוח, למשל. אישה אחרי הלידה אין לה זיכרון. אם היה לה זיכרון, היא לא הייתה יולדת פעם שנייה.
גם זה השורש של זכר לזכור, ונשים זה נכון. נשייה.
אז זה שכחה, זה איבדה מכנגד פנה, ואת רוצה להגיד את זה בצורה יותר יפה? שכחה. צריך שכחה בשביל הדבר הזה. אתה צריך לשכוח את המבול כדי להמשיך ללדת. אתה צריך לשכוח את סדום והמורה כדי להמשיך ללדת. הגבר לא יכול.
לשכוח כדי לסלוח.
מה?
משהו
כזה, אני יודע. יש דברים שנשים זוכרות לכל החיים, בסדר? אוקיי, לא מדובר על זה, אבל בנקודה הזאת כנראה שהגבר לא יכול, צריך להשקוט אותו יין בשביל שהוא יסכים. או להכריח אותו. אבל, או לאיים עליו, אני יודע. בסדר, אז עכשיו אני חוזר לרחל ולאה אחרי כל הסיפורים האלה, ואיתם אתם אומרים, למה הוא לא רוצה את לאה, ודווקא קורות לו לידות דרך לאה, ומתי היא יוצרת כשנולד יהודה? יש ממד בחיי יעקב שהוא לא רוצה אותו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא איכשהו נותן לזה לקרות. כבר ראינו פעם שהקדוש ברוך הוא עוצר משהו לפני שהוא קורה, נכון? ראינו את זה באבי מלך, שהקדוש ברוך הוא לא נתנו לנגוע אליה. אז אם הוא היה רוצה, לעצור את הרמאות ולהגיד ליעקב, אל תיגע בה, זה לא שייך אליך וזה, הוא יכל לעשות את זה. הוא לא עושה את זה. שתיקה. עכשיו, אותו דבר, יש רמז במדרש, שהקדוש ברוך הוא איכשהו סייע לסיפור בנות לוט. תלכו עוד פעם לעמוד 3, שורה 9. תראו איזה שאלה מצחיקה, אבל נחמדה. ואם ממחרת ותומר הבחירה אל הצעירה וגומר נשקת אבינו יין, מניין היה להם יין במערה? הם ברחו מסדום ועמורה, הם ברחו עם חביות של יין? שאלה, נכון?
לא, כבר יש בו בישראל
איפשהו. לא, הם במערה, שהם ברחו מצוהר, והם יושבים במערה, ופתאום נשקת אבינו יין. מאיפה יין? מה? אז המדרש עונה תשובה מעניינת, אלא ממה שהיה להם יין, הרבה היו קונסים אותו במערות. תשובה אחת, זה היה מערת המסתור של היין של הסדומיים. זה היה הסליק. אבל התשובה השנייה, אמר רבי יודן ברבי סימון, נעשה להם כמין דוגמה של העולם הבא. איך דעת אמר, והיה ביום ההוא, יתפו הערים הסיס. היה נס במערה, יצא יין מהקירות. אני חשבתי להבין את סוגיית הנס הזאת, להגיד שהקדוש ברוך הוא דאג שאיכשהו יהיה להם יין. כאילו זימן להם יין לצורך הסיפור. כי צריך שהוא לא ידע. וטוב שהוא לא יודע, כי אם הוא היה עושה את זה בדעת, אז זה קלקול גדול. יש את החלקים האלה בחיים שלך, אתה חייב שיקרו לך בטעות. אם אתה עושה אותם מבחירה, אז זה כבר מסריח.
אז כמו שדבר, איזה ערך
היה למעשה הזה? בנקודתית לא רואים, רואים רק צרות. במדרש הרמז לזה שעתיד להיות לדבר הזה בסוף יצא מזה איזה משהו טוב. אבל כרגע זה רק צרות. זה שני עמים שיעשו את המוות לעם ישראל. אתה לא יכול, זה רבי עקיבא, זה לראות איזה משהו טוב גנוז בתוך דבר שעכשיו הוא נראה מאוד גרוע. עכשיו, זהו, הפגזתי אתכם מספיק?
אבל לשם מה אתה כך מפגיז אותם? כאילו, מה...
לא מעניין?
מעניין מאוד, זהו, שזה מעניין, אבל אני כל הזמן חושב כאילו... התחלת לספר על סבא שלך שמדבר על סיפורים אחרים, וזה יותר גדול מזה, אבל אני מנסה להבין, זה כאילו קצת כמו מה שסיפרת על אברבנאל, שאתה מראה, אוקיי, זאת לא הסתירה היחידה, וכל דבר יש עוד מלא סיפורים של מלא סתירות, אז מה כאילו...
לא, אז מה, המתקה אחת זה לפעמים שאתה רואה שסיפור חוזר על עצמו, לפחות יש לך נחת שהוא לא מקרי. יש סיפורים כאלה בחיים שלך, שמתישהו אתה רואה שהם חוזרים לך כל הזמן, אז יש איזו המתקה שבאה מזה שזה כנראה חלק מעניין. כמו שנועם אמרה אז, יורדים, מביאים רכוש, יש פה משהו. דווקא אצל לבן מתרבים השבטים, כמו שדווקא במצרים פתאום יש ויפרו וישרצו וירבו ויצאו מאוד מאוד, אז גם אם מבחוץ אני מסתכל, זה לא נראה סיפור יפה, אתה בכל זאת מבין שהוא כנראה חלק מהחיים שלך. זה הסבר אחד. עכשיו צריך אחרי זה לפרש את זה ולהבין את נקודת הלידה למרות הייאוש. הלידה למרות ראיית החסרונות. הנקודה הזאת שצריך להשכיח את הזיכרון הספציפי הזה בשביל ללדת. עד שבסוף אולי אפשר לעשות את זה בלי זה. כי אם אנחנו רואים ציר התפתחות, שזה נהיה יותר ויותר מעודן, אפשר גם לדמיין ציר התפתחות עד הסוף, שבסוף אפשר גם בלי בכלל התרדמה הזאת, ובלי להשקוט אותו יין, ובלי לעבוד עליו, ובלי כלום. זה, אבל עד שזה, כן, תעלה אמת מן, בסוף נפגוש את האמת. בסוף זה יהיה גם פנים אל פנים, בלי כל ה... אבל יש איזה מין...
איזה סוף?
בסוף של התיקון של כל אחד, בסוף של הסיפור, בסוף של האנושות, לא יודע, יש, הולכים לאנשו. סיפור רחל ולאה, לא צריך לראות אותו רק לעצמו, צריך לראות אותו גם בתוך משהו שהולך, איך שקרתה הלידה עם יעקב, זה לא הצורה היחידה ללדת, אפשר גם לצפות לראות, גם לידה, בלי שירמו אותו, שהוא פשוט יאהב את לאה.
אבל אולי לא בסוף, יכול להיות שאנחנו נרגיש בזה,
כן.
זה כבר קורה.
כן. אז הנה, אתה הולך עוד צעד, ולהגיד, אתה רואה שלאט לאט צריך פחות לטשטש אותו. בסדר? אפשר אפילו להגיד לו, שחור שחרתיך בדודאי בני. אז יהודה ורחל, ואחרי זה נלך למצרים, ואחרי זה נגמור. יהודה...
למה? אבל היום עם כוחות שעומדים לרשותנו, לרשותים, ואנחנו מאוד חלשים, אנחנו חושבת להגיד שאנחנו נדרשים מאוד מאוד לשיחה העצמית, על מנת לאפשר לעצמנו, לתת לעצמנו סיכוי, לאפשר לעצמנו לגדול.
אם אני מבין מה את אומרת, להציג את זה דווקא כדבר גדול, ולא איזה מין חיסרון שאיכשהו צריך להעביר אותו.
כן,
אבל
גם לא קשה לחשוב על איזושהי מגמה שבה האנושות פחות ופחות מצרכת לצורך הזה.
נגיד ככה, מתי שיתגלה בדיעבד שאתה נפלא מאוד, ואתה נפלא אפילו במקומות שחשבת שאתה נורא והיום, אז כבר לא צריך את השכחה, אבל אז כבר זה כבר... כי מתי אתה צריך לא לדעת? כל עוד לא נגלה לך הטוב הגנוז בחלק הזה. כל עוד לא נגלה הטוב הגנוז גם ברשעים שבאנושות, או גם בעצם העובדה שיש רשעים באנושות, אז צריך שכחה. יום אחד זה יתגלה, ואז כבר לא צריך שכחה. זה חנוכה. זה האור הגנוז במקומות הנמוכים, זה לגלות את הטוב בחלקים האלה שאתה לא רוצה. חלקים שאתה אם היו שואלים אותך, היית לא יורד לקומות האלה במרתף.
יש
הרבה התעסקות
עם זה היום.
הרבה
נוסעים
בזה.
כן. אני חושב שחוסים לדבר עם אחרת החלקים האלה שלנו.
כן.
זה ממש בדרך הנכונה.
אז בהקשר הזה, הקבלה עצמית, יש בה משהו, מתי אתה צריך קבלה עצמית שהיא מאמץ? כשאתה רואה חלק בתוכך, שאתה לא מבין מה טוב יש בו, ולמה יש את זה בך, ואתה היית רוצה למחוק את זה. אז אתה צריך קבלה עצמית נגד הדעת שלך כרגע, שהדעת שלך כרגע אומרת שזה ממש קטע גרוע, והיה עדיף שלא תהיה כזה. או... הסבר אחר, נגד הדעת שלך כרגע, שאין לך שום הסבר למה אתה עושה את זה. אתה עושה משהו לא יפה, או רוצה משהו לא יפה, או חושב משהו לא יפה, או לא יודע מה. מתי אתה צריך קבלה עצמית? להשליך אמת ארצה וכולי, או להרדים את הזה, מתי? כשאתה, אין לך יכולת כרגע להבין למה אתה כזה מעצבן. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הדעת הזאת, למה אתה היית כזה מעצבן, ואז זה יהיה קבלה עצמית בלי טריק. לא תצטרך טריק. כי אתה פשוט תבין למה עשית את זה.
אז השיר חי על למה אני כזה מעצבן, או שהשיר חי על זה שאני מעצבן?
לא, את זה אני חושב שאם אני קורא את המדרש נכון, המדרש מדגיש שהקדוש ברוך הוא הולך ומדבר עם המלאכים, הוא יכל בכלל לא לשאול אותם. הוא קודם נותן להם להגיד שהבן אדם נורא מעצבן. ואחרי זה הוא אומר, נכון, אני רואה ואני משליך. זה לא הדחה, אני לא, לא יודע, אחרת זה לא משחק, זה לא מעניין. המשחק המעניין הוא שאני יודע טוב מאוד שהייתי מעצבן, ועכשיו אני מחליט לברוא אותי. זה למעלה מן הדעת.
זה גם ממש קשור לתשובה, כאילו, זה תשובה. גם תשובה קדמה לעולם, שהיא לא כזה, טוב, קלקלתם, אז בואו, בואו נמצא את זה דרך לחזור. כאילו זה משהו בסיסי בבריאה, כאילו קודם לבריאה.
שמה?
שגם בתשובה, אתה צריך לעשות, להסיר את החלק אחד כדי להצליח כאילו להתקדם ולתקן ו...
כן.
ולזוז הלאה, כאילו זה...
זאת האמת שעולה מהאדם, מהאדמה.
שמה?
שהוא מביא את הדרך הזאת, את בעצמו, זאת אומרת, עבודה עצמית, למעלה מן הדעת. לא, למעלה מן הדעת אומר, קדוש ברוך הוא, שזה עבודה...
זה גם. זה גם. אולי הייתי גם אומר, מה זה אמת מארץ? נשמח ש... או כמו שלמדנו, אביהו כפרה על הקדוש ברוך הוא, על שמייתתי את הלבנה. שאם הוא... כשהאדם יוכיח שבדיעבד הוא היה נפלא, זה יביא כפרה על הקדוש ברוך הוא. מה זה אמת מארץ תצמח? כשבסוף יתגלה שהמלאכים טעו, אז יתגלה שזה היה מאוד אמיתי לברוא אותו.
זאת אומרת, הוא צריך להיות סנגור של עצמו בעצם. של הבריאה ושל עצמו ושל השם.
כן. כן. החלק הזה נמצא בידיים שלנו. שאנחנו צריכים לענות למלאכים על ידי זה שאנחנו נוכיח להם שהיה שווה לברוא אותנו. כן, משהו כזה. והמקרה האחרון הדומה לזה, זה ביציאת מצרים, ששם זה לא בדיוק ייאוש, זה כמו כתוב שלדת משה קרתה אחרי תהליך דומה, שאמרם היה גדול הדור, והוא החליט... לגרש את כל הנשים כדי שלא תהיה לידה בגלל הגזרה של כל הבן הילוד היורת השליחו. מכיוון שכל הבנים ימותו בגזרה ממילא, אז אני מפסיק את הלידה. עכשיו, יש בזה משהו. אתה מבין? בשביל מה ללדת לעולם כזה, כן? זה מאוד נפוץ היום הדיבור הזה. מה, למה לעולים אתה יודע שתוך שעה פרעה משליך אותו ליאור? אז זו צורה אחרת של הפסקת הילודה מהצד של הזכר, שהוא אומר, אין בזה טעם. ואז הבת שלו אומרת לו, אתה יותר גרוע מפרעה. אז זה עוד פעם מצב שהיה צריך את הקול הנשי, שנקרא במדרש, בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל, שיכריח את הלידה. או יעודד. הפעם זה לא, לפחות בסיפור הזה לא רימו אותו, אבל יש סיפורים מקבילים על בנות ישראל שהיו מתקשטות, וכאילו שהבעלים היו מיואשים ומדוקאים, אז הם בכל זאת שכנעו אותם ללדת. זה כוח החיים, כוח החיים למרות הכל. אולי, אמרם אומר, אז מה זה שווה אם זה ככה? זאת אומרת, זה שווה. חיים זה שווה בלי, אז למה זה ככה?
כאילו,
מאמינים
במציאות,
הולכים
כאילו, עושים
למצרים, מתיישן,
מסדרים עניינים.
לא יודע, אני לא הלכתי עד הסוף, לא בניתי את התזה שלי עד הסוף, שיהיה לכם מה לכתוב, פרק במאמר. שמה, איך אתה מבין?
לא, עם פירים כאלה, זה מה שקורה, הולכים כזה מה שקורה, לא... אין להם... ויז'ן ארוך טווח כזה.
כאילו לנשים יש ויז'ן.
זהו.
זה נובע מאיזה ויז'ן.
אדרבה, להפך, אני חושב שבאיזה צד זה מחוסר הוויז'ן. להפך, הוויז'ן של הקדוש ברוך הוא שרואה את כל הרשעים של המלאכים, שהם רואים את כל הרשעים שיצאו מזה. ויש, היכולת של הקדוש ברוך הוא לברוא, זה דווקא שהוא אומר, אין לי ויז'ן. לא יודע מה תדע, לא רואה. לא חושב. לא יודע, כל אחד, הרי יש צדדים לפה ולשם, בכל זה, זה הכל
מאוד... יש ציבורים, כאילו, יש ציבורים. שולחים על הקטע
הזה. על התזה הזה.
כן, אבל יש מי שתומך בהם בסופו של דבר. שמה? כאילו, אם אתה מביא 10 ילדים או זה, ו...
זה דוגמה מצוינת, זה לא כלכלי, אתם מבינים? אין מצב, זה לא, וזה באמת לא הגיוני. אם אתה יולד ילדים ואתה אומר, יהיה בסדר, השם יעזור, אבל אתה באמת לא רואה כמה זה הולך להיות קשה, והאם אתה מסוגל לעמוד בזה וכמה אתה תריב ולא יודע מה, אז באמת זה סתם הדחקה, זה לא איזה מהלך הכרתי של אמונה למעלה מן הדעת, אתה סתם מדחיקן. אבל באמת, אם אתה באמת רואה, מי משוגע? איך תממן 7 ילדים? איך תקנה להם בית? איך תשלח אותם לחוגים? איך? מי ילד ככה בכלל? זה בלתי אפשרי, צריך להיות טיפש קצת. טיפש דה קדושה. זה לא פה, כן, לא יודע, רע, טוב. אבל זה ברור שיש דברים מסוימים שאתה לא יכול לעשות אותם אם אתה חושב על כל התוכנית הכלכלית של הסיפור. זה לא ילך. לא יודע, כל אחד יעשה מזה מה שהוא רוצה, רק הנקודה של צריך להשתיק את הדעת הזאת. צריך לדלג מעלה באיזשהו אופן בריא והכרתי, אבל זה...
אז לא אלכוהול ו...
מה? אני חושב שיש בזה משהו, עושים שיקה, עושים קידוש, פורים. לא, פורים זה קלאסיקה. פורים זה קלאסיקה שזה ממש זה.
אבל זה הזמן היחידי שזה באמת בקדושה.
יש עוד כמה הזדמנויות, יושבים עם חברים, שרים, זה, 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 שבת.
לא, עד ללא ידע, נראה לי, לא... קצת פחות.
מה המסר לנשים של ה...
א', ברור שזה, אנחנו גומרים גברים נשים, כל אחד יש לו.
שיש אולי להם, לא לחשוב.
א', יש לנו חלקה טבעית. ב', השתיגע.
לא, זה, יש בכל איך זכר ונוקבה, זה ודאי זה גם אצל כל אחד, ועושים מחליפים תפקידים, מבינים את הרעיון. לפעמים גם הרעיון הזה קולע לראות יותר על נשים, יותר על גברים, זה יופי, אבל מדברים על, גם באופן כללי, על הכוח הזה. הכוח של להוליד למרות הדעת, למעלה באיזה מין, זה, שאם יהודה לא רוצה ללדת, אז תמר מתכסה, וזה, והוא רוצה לשרוף אותה אחר כך. יש שם אחד הסברים שם על המולה הזה, הוא אמר שאישה הורגת גברים. יש נשים כאלה שכל מי שמתקרב אליהם מת. כי השני בעלים של המת הוא בנסיבות מסתוריות.
אנחנו מגיעים לפרשת המיום
של היום? נגיע? תלוי בכם. בואו נקרא לפחות שתיתנו לי שאלות לישון עליהם. אני רק בעקיפין אומר, רק בתור... רמז שיכול להיות שזה קשור לישר, שהוא מקבל את השם ישראל.
הישר בישראל, בשם ישראל.
לא יאמר עוד יעקב, שאתה עוקב אותי ומרמה אותי ועושה, כאילו יש איזה רגע בסוף שזה בלי התעלול. אבל בוא בכל אופן נקרא קצת את הסיפור המפגש עם ה, לא מלאך, עם האיש בפשט הפסוק.